החיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. ארון הקודש עלה השמיימה בסערה, והותיר רבבות יתומים, לא הותיר אחריו כמותו. אמרו חז"ל, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. ההתרשלות של עם ישראל בהספד על יהושע בן נון גרם להר לאורגם, ההר הגש לאורגם. הספידו, אבל לא הספידו כראוי. כל המוריד דמעות על אדם כשר, ובפרט גדול הדור, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. והספדן של צדיקים מעכב את הפורענות. זה אבלות של כלל ישראל. לכלל ישראל עבד זקן תלמיד חכם של הדור משיערי כנסת הגדולה, שהתווה דרך לציבור, הלך בראש המחנה. בוודאי שעליו נאמר צדיק עבד, לדור עבד. מת מרה, אם נאקרא אין לה חליפין, כך הצדיקים אין להם חליפין בשעה שנפטרים מן העולם. חז"ל גילו לנו שפטירת צדיק היא לא אובדן לצדיק, הוא מתעלה למדרגות עליונות, בחינת עומד ומשמש, כמו שנאמר לגבי משה, והיא שם עם השם, מה שם עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. האבדה היא לדור. אל גינת אגוז ירדתי לראות בענבי הנחל, למען נמשלו ישראל לאגוז, כי כל הפירות שנופלים אין להם קול. והאגוז כשנופל, קולו הולך ונשמע. כך הצדיקים כשמתים, קולם הולך ונשמע בכל העולם. הפטירה וההליכה לחיי העולם הבא של גאון הדור, עודו והדרו, סיבבו מן השמיים בפרשת לך לך. הפסוק הראשון, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הזוהר כותב, מדרש הנעלם, שיש כאן רמז על השליחות ששולח הקדוש ברוך הוא את נשמתו של הצדיק בעולם הזה, להתלבש בגוף. הנשמה נקראת אברהם, אותיות א', ב' ורם. בחינת א', ב' לגוף, ללמד אותו דרכי השם, רם וניסה מהגוף החומרי. אמר רבי יעקב בר אידיקו, נשמותן של צדיקים, נגזרו מתחת כיסא הכבוד, לנהג את הגוף, כאב המנהיג את הבן. דאוד הכתיב, ויאמר השם אל אברהם, ללמד את הגוף, לך מבית אביך לאספקלריה מהירה. הצדיק שכל חייו השפיע תורה ועבודה לרבבות תלמידים, נחשב כשהוא עוזב את העולם, שהצון נשאר בלי רואה. מבקשים שימליץ טוב תחת לכיסא הכבוד, על כלל ישראל שנמצא בעת צרה, בעת מצוקה, ונשמתו הקדושה שעולה למרום תחשב לנו כקורבן ציבור, שמיכאל, שר ישראל, מקריב נשמותיהן של צדיקים, וימליץ טוב על כולנו ועל כל בית ישראל. אנחנו נמשיך בפינתנו לעומקם של דברים, נמשיך הלאה בהלכות שבת, יהיו הדברים לעילוי נשמתו התורה של מרן, הרב ברוך מדחה, זכר צדיק וקדוש לברכה. נמשיך עם עוד הלכות שבת, הלכות סוחט, כפי שנדברנו בשבוע שעבר, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו גם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולשליחים ולמגיני ארץ קודשנו, שילכו לשלום ויחזרו לשלום וישם עמם. נצא כעת ללמוד יחד הלכות סוחט.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
הקדמנו שבוע שעבר, שאם יוצא מיץ מעצמו, מפרי או מירק, חכמינו זיכרונם לברכה, בזיתים וענבים, חששו שהמועל שיצא מעצמו, המיץ שהצטבר בתחתית הכלי מתחת לפרי או לירק, אדם עלול כתוצאה מהשימוש במיץ, במוהל, עלול להבין שמותר גם לשחוט את הזיתים והענבים. ולכן אסרו את המיץ שיצא גם אם הוא יצא מעצמו. לעומת זאת, בכל פרי וירק הדבר תלוי. אם הפרי נועד לסחיטה, אז המיץ שיצא מעצמו אסור. אבל אם הפרי לא עומד לסחיטה, אלא לאכילה, המיץ שיצא מעצמו מותר, בשונה כאמור מזיתים וענבים, שגם אם הם עומדים לאכילה, מכיוון שאיסור הסחיטה שלי מן התורה, המוהל אסור. לפי זה, עשו כשמת את העליבה דהלכתה, מי שחותך פרי או ירק, ותוך כדי חיתוך, יוצא ממנו מיץ. לדוגמה, מי שיחתוך אבטיח, ויוצא תוך כדי חיתוך, יוצא הרבה מועל מיץ מהאבטיח. מותר לקחת את המיץ מהמגש, ולשפוך לתוך הסלט. וכך בעגבניה וכדומה. כי המטרה של החיתוך היא עבור אכילה. המטרה היא לא עבור לשחות על מנת לשתות. ממילא כאמור, מה שיוצא נחשב לאוכל. לא למיץ ולא לשתייה ולמשקה. לכן מותר ליהנות ממנו. לכן, גם מה שישאר בתחתית הקערה מהמיץ שיצא מהפירות או מהירקות, אותו סלט פירות שעשינו, אותו סלט ירקות שהכנו, המיץ שנמצא למטה שהוא זב מהחיתוך ומהירקות שערבבנו, מותר לשתות אותו. זה נחשב למאכל ולא נחשב למשקה. רק בענבים צריך להיזהר מאוד מאיסור תורה. אם אנחנו נחתוך ענבים על גבי מגש, ויש מיץ שיצא מהם, הרי הערכנו, שהמים והמיץ שיצאו מהענבים שחתכנו על גבי המגש, המים האלה אסורים. גם אם אני רוצה לאכול את הענבים ואין לי שום כוונה לשחוט אותם, אז אם כך, מה העיצה? העיצה לא לחתוך ענבים לבד, אלא לחתוך על המגש עוד פירות. וממילא כשחותכים את הענבים, המיץ שיוצא נכנס וזב הישר על האוכל, ועם האוכל שנמצא ליד הוא מתערבב. כשם שמותר לשחות ענבים על גבי אוכל, הוא הדין כשזה מתערב ישר עם האוכל. זו עיצה חשובה שצריך להיזהר בה מאוד. גם לרבינו חננאל, דעה שמרן מביא, שלדעתו אחד מן הגאונים, שאסור לשחות ענבים גם מעל אוכל. כל הפירות והירקות מותר לשחות מעל אוכל. ענבים אסור לשחות אפילו לתוך אוכל. כאן העיצה שנתנו היא נכונה גם לדעת רבינו חננאל. מדוע? כי אני לא שוחט, אני חותך. אני לא לוקח אשכול ושוחט מעל אוכל. אני חותך במשקה זב מעליו לתוך אוכל. וזה ודאי שגם רבינו חננאל יסבור שמותר. לפי זה, אם אדם יודע שהסיבה שהוא חותך את הפרי, זה כדי שאחר כך יהיה הרבה מיץ וישתו אותו. זה הסיבה שאני חותך את הפרי. אני יודע שאני חותך ויש הרבה מיץ שיוצא, ואחר כך אני רוצה לשתות את זה. זה איסור דרבנן של משקין שזב ומשאר פירות, שאם המטרה היא לשתייה, אסורים בשתייה. אם זו הייתה המחשבה הראשונית שלך, הרי שזה נאסר עליך. לדוגמה, אדם שחותך פרי ולוחץ עליו כדי שיצא הרבה מיץ, אסור ליהנות מהמיץ שיצא. ניתן דוגמה שהאחרונים דנו בה רבות. אכילת אשכולית שחצויה לשניים. חלק חותכים אשכולית לשתיים, שמים קצת סוכר ואוכלים עם כפית. מטבע הדברים, תוך כדי שאוכלים עם הכפית, לוחצים. כדי שיצא מיץ. האם זה נחשב לסחיטת פירות עבור המים שיוצאים כדי לשתות, שאמרנו שאם אדם סוחט פרי, גם לא ענבים וזיתים, כל פרי, והמטרה שלו היא עבור המשקה שיוצא, המשקה הזה אסור. אם כך, לכאורה, כשאני סוחט עם הכפית, והמטרה שלי שיהיה לי מיץ, לכאורה זה אסור מדרבנן. זה ודאי שאם לוחצים במטרה להוציא מיץ ולשתות אותו בכף, זה אסור, כפי שכותב הקצות השולחן. השאלה אם תוך כדי האכילה, אני לא לוחץ ורק שותה, תוך כדי האכילה, יחד עם הפרי, תוך כדי פעולה אני עושה. האם זה אוסר את המיץ? באמת, בספר עוז נדברו, של הגאון רבי ניומן זילבר, הוא אוסר בכל תוקף. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך התיר, כי המטרה היא להתאים את האוכל. ממילא, אומר מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, זה כמו שהוא סוחט את המשקה לתוך אוכל, ולכן זה מותר. ברשותכם ומחילה על העריכות, אנחנו סיכמנו שבלי נדר ננסה בשנה הזאת ללמוד את הלכות שבת למתת מלאכות, וזכותה של השבת שבזכותה ניגאל, אז עוד פרט בדיני סחיטה. למצוץ בפה את הענבים כדי להוציא את המשקה, כותב מרן הרמ"א שמותר. אם בענבים מותר, בוודאי שבשאר פירות מותר. זה לא דרך סחיטה. וכל שכן ששאר הפירות מותרים. לדוגמה, לקחת חלה, לשים בתוך יין ולמצוץ את היין שבפנים. לטבול חלה במרק ולמצוץ בפה את המרק. הרי הסחיטה שלהם היא מדרבנן. וממילא, מותר לעשות באופן הזה, כי זה לא דרך סחיטה. כל הסחיטה כאן, מה שהזכרנו היא מדרבנן, לפי זה מותר גם לקחת תותים ורימונים ולסחוט לשר לתוך הפה. לא הכוונה להכניס לפה ולהוציא את הקליפה, זה ודאי שדרך אכילה ומותר. השאלה אם אפשר למצוץ את הענב כשהוא מחוץ לפה. אומר מרן הרמ"א, מותר, זה לא דרך סחיטה. ואם כך, הדוגמאות שהזכרנו, לקחת חלה ולשים בתוך יין לדוגמה ולמצוץ, זה מותר, זה לא דרך סחיטה. ועדיין, יש שחלקו. וסברו, לא כמו הדעה הראשונה שלא גזרו בזה חכמים, אלא שזה אסור, כי רבנן אסרו דרך סחיטה גם כשהיא נעשית בשינוי. איך נכריע לך למעשה? מרן המשנה ברורה, הקיצור שולחן ערוך, מרן הבן איש חי ועוד הכריעו, בזיתים וענבים להחמיר. לא לקחת ענב ולשים מחוץ לפה ולנסות למצוא את התחולה הפנימית שלו. אבל בשאר הדברים, חוץ מזיתים וענבים שאיסורם תורה, אין להחמיר בכלל. דעת רבינו אבך כדעת המרשל. הוא חושש לחיוב חטאת אם מוצצים משקה שנבלה במשהו אחר מהפרי. הדוגמה שהזכרנו. לקחת חלה לדעת המרשל, לטבול אותה במשקה ולמצוץ את המשקה מבפנים, זה מפרק דבר זר. להוציא את המרק מהלחם זה מפרק, זה סוחט, זה תולדה של דש. ככה פסק בעל השולחן ערוך הרב. אבל בשאר, אז כך סובר הבך. איך אנחנו מחרים למעשה, כפי שאמרנו, בזיתים וענבים אנחנו נחמיר, אבל בשאר הפירות שמדי רבנן, בשאר המשקים שמדי רבנן, אין להחמיר. יהיו הדברים לעילוי נשמתו התאורה של מרן, גאון הדור, הודו והדורו, תפארת ישראל, רבי ברוך מורדכי זרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, שנזכה בחסד השם יתברך, שגדולה שבת שתרחם לגאולה השלמה במהרה בימינו. אנחנו מודים למפיק ולטכנאי יעקב מסורים, מודים כאן לפנחס בינדר, לשלמה פולק ולכל המסיים במלאכת הקודש. נצא להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר נתייחס לשאלות מן האתר. ערב טוב ומבורך למאזין, ערב שבת שלום, בבקשה.
ערב טוב הרב.
בבקשה. הלו? בבקשה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
קודם כל יישר כוח על הדברים הבהירים והמהירים שהרב אומר. רציתי לשאול לגבי חסלת עם כל החסה, בצל ירוק, כל הדברים. האם הם צריכים שטיפה קלה או שצריכים ממש להשרות אותם 3 דקות ולשטוף אותם?
אומר לכבודו שכל המפעלים שמצירים שהגידולים שלהם הם גידולי מים. ואומר שמצה מנותק ואין קרקע מתחתם. אלא שיטת הגידול היא שיטה שנעשית באופן שמגדלים דרך דשן ורכיבים נוספים, וכל אחד עם האופי שלו, זה על גבי מסילת מים רצה, וזה על ידי סוג של אדמה שהיא מצא מנותק, אבל למעשה החממות שמקיפים אותם סגורים באופן כל כך הרמטי. ויש דלת מתוך דלת, גדר לפני מגדר, והסבירות שיכנסו חרקים במהלך הגידול הוא מאוד 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 רחוק. רק במהלך האריזה לפעמים נכנסים מעופפים למיניהם. ברמת העיקרון, הבדצים מבקשים לתת שטיפה וגם מבקשים לשרות במים עם סבון. אבל ממה שעינינו רואות ומהאופי של הגידול, ובפרט אני יכול להעיד מקרוב שאנחנו מכירים את המפעל של עלי בודק, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם עושים מלאכת קודש נאמנה, אנחנו מכירים מקרוב ממש את המפעל, הייתי בא ואומר שחוץ משטיפה קלה, יותר מצד החול ומצד החשש ממעופף ולא חתקנים וכדומה שנתפסים בשעת גידול, אין צורך להחמיר. ואפשר בשטיפה קלה עם שימת לב להסתכל בעין. זה המעלה הגדולה שזכה דורנו בעשרות שנים האחרונות, שאנחנו לא צריכים לחשוש מאותם איסורי תורה, חמש לוין על כל חרק, שישה על פוטיטה וכולי, דברי חז"ל, די בשטיפה קלה. העירו שיש במקומות האלה ריסוסים באופן מאוד גבוה, וזה לא בריא, וכל הלאה עטוף לו בריסוס כדי למנוע ריבוי אפילו של ביציות וכדומה של מעופפים. אינני נכנס לחלק של הבריאות שבעבר הרעישו על זה את העולם. מבחינת הלכה, החשש מחרקים הוא מאוד 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 זניח. לכן די בשטיפה, בחסה במקומות של הקיפול, לפתוח ולתת שם זרימה עם שפשוף של היד, אבל אין צורך לשרות ועם סבון וכולי. אני יודע, וכולנו יודעים את הרעות שהבדצים מחמירים שכתוב על גבי הסקיות, אבל זה לחומרה באלמה. חומרה באלמה. כשם שאנחנו מסיבה נוספת בכל האריזות וקום שאורזים את התבלינים ואת כל הקטניות לא מצריכים בכלל בדיקה ושטיפה, וגם אם יש שם חרק זו הסיבה הנוספת, הוא נוצר מבפנים והוא עדיין לא פרש לעולם כדברי חז"ל, הוא עדין כאן. המציאות היא הרמטית לגמרי ואפשר לשמוע את כל המומחים שהסיכוי והסבירות היא נמוכה. ובכל זאת, אנחנו נעלה כאן מומחה כשרות גדול, ננסה לעלות כאן, שיאמר את דעתו המקצועית מתוך מה שהוא מכיר ביום יום. אבל כאמור, מצד עיקר הדין, די בשטיפה גרידה.
יישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום ובשורות טובות. מאירים לנו כאן מחילה מקוות תורתו. אבל הסיבה שמותר לשחות אשכולית תוך כדי דיבור, לא מחילה, תוך כדי אכילה, לא פתחתי נכון את הראשי תיבות, כי זה טריידר רבנן. א', מיץ שיוצא מטוטים ורימונים, ב', כלאחר יד. כך כתוב בשמירת שבת כהלכתה בהערות שהרב ציטט. כבודו צודק. אנחנו העדפנו לא להזכיר זאת, אלא הסיבה ליתר זה הטעם של אכילה עם משקין, שזה משקין שנמצאים יחד עם אוכל. זה הסיבה העיקרית שמרן רב שלמה זלמן אוירבך כתב, כי רבים ניסו להבין את הדברים. כבודו העיר טריידר הבנן, הרי ללחוץ עם כפית בפרי הדר, זה דרכו, זה לא כלאחר יד. בנוסף, שמרן החזון איש, ודודי זקני הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, כותבים שלכאורה פרי הדר הוא דאורייתא, כמו זיתים וענבים, דיברנו על זה בשבוע שעבר. לכן קשה לומר שיש כאן תרי דרבנן. זה דרבנן אחד ואולי אפילו דאורייתא. לכן היתר הוא יותר משום שזה דרך מאכל, ולא מצד זה שאנחנו מתייחסים לזה כתרי דרבנן. מספר שאלות נוספות מן האתר וכבר נפנה למאזינים. שואלים כאן האם הרב מוכן לדבר גם שאלות ממוניות, שאלה הלכה למעשה. אני רואה במהירות את השאלה שנשלחה, אז אנחנו נתמצת, כי תמיד בדיני ממונות יש צד שני שצריך לשמוע. השאלה היא כך, אני מזכיר דירות לזמן קצר לאנשים שצריכים לשמחות וכדומה. אדם הזמין ממני דירה לפני חודשיים, דירה לארבעה ימים עבור חברים שבאים לחתונה. וכבר גביתי את התשלום באשראי. עקב המלחמה הוא ביטל את החתונה וכמובן את הסחירות של הדירה. האם צריך להחזיר לו את כל התשלום? ביטול סחירות בעקבות מלחמה דינו כמו מכת מדינה. הפוסקים נחלקו, האם כל ההפסד הוא על המזכיר כתוצאה ממכת מדינה, או שההפסד הוא על שניכם. לכן, אם הסוחר לא שילם, הוא לא חייב לשלם על הביטול. אם הסוחר שילם דמי סחירות, יכול המחזיק להחזיק בידו קצת פחות מחצי דמי הסחירות, נאמר 40%. את השאר הוא מחויב להחזיר לסוחר. כך אומרת המשנה במציע לגבי מכת מדינה. צריך לדעת שיש הבדל בין סוגיה של בתים שנשרפו, מה ששם נאמר, לגזרה של מושל ועוד, אבל זו ההלכה, הלכה למעשה. לדעת הגרה, אם קצת נרחיב, כי בפסיקה צריך לתת גם את הרקע לדברים, שאמרנו מחלוקת. הגרה, הנתיבות, המשפט, והחתם סופר סוברים, שבמכת מדינה ההפסד הוא על המזכיר בלבד. ואם הוא שילם, הוא צריך להחזיר את כל הכסף. לעומת זאתי, יש דעת של הרייבן והאסמה שבמכת מדינה הפסד על שתיהם. מה שהיה בזמן החתם סופר, היה שהמכת מדינה מאוד גדולה, והוא מכריע הלכה למעשה שההפסד על הפועל. לכן, ההכרעה היא כפי שדיברנו, שתהיה כאן איזושהי פשרה בין שתיכם, מכיוון שהוא כבר שילם, אז זאת היא הכרעה נכונה הלכה למעשה. איך פוסקים הלכה למעשה לגבי לימונדה לספרדים ולאשכנזים? אנחנו כן רגע אחד נעצור וניתן לזה יריעה, כי הסוגיה של לימונדה לימוניש בלשון של הפוסקים היא סוגיה ארוכה. מרן השולחן ערוך כותב ברורות ונחרצות שמותר לשחות לימוניש, כי כל מה שנאסר, מנמק השולחן ערוך, כשהדרך לשתות את המים שאנחנו סוחטים בלי תערובת של משקה אחר. עוד דבר, שזה נאסר רק שסוחטים את המים לבד, ואחר כך מערבים אותם. שוב, שני דברים. ראשון, שסוחטים את הפרי, אבל לא מערבים בו משקה אחר, או שסוחטים אותו, גם שסוחטים אותו לבד, ואחר כך מערבבים את המים. אבל אם המנהג לסחוט את המים לתוך משקה אחר, כדי לתת במשקה אחר טעם, מותר. ככה כתוב במרן הבית יוסף את ההבנה של ההכרעה, ההלכה למעשה, שמותר לסחוט לימוניש. האחרונים מאוד נחלקו, ולא נלאה את הציבור מה עיקר הטעם, הטעם הראשון שהזכרנו, או שהטעם השני שהזכרנו? אנחנו בעת שרה ליעקב, אז נזכיר את רב צבי ירס מייזליס, השם ינקום דמו, הוציא שוט מקדשי השם. השוט הזה מצאו אותו בתוך אושוויץ. והוא כותב שהמנהג פשוט להתיר, יש לו בחלק ב' תשובה ארוכה על זה. מה נפקמינה בין שתי הטעמים? סחיטת לימונים בזמן שלנו. כיום בתי חרושת סוחטים לימון בכמויות עצומות. בפני עצמן לא מערבבים בשום דבר אחר. משווקים מיץ לימון כמו שהוא. ואחרי זה לוקחים את המיץ לימון ומתאימים אותו עם משקה של מים, לטיבול, כל אחד איך שהוא רוצה. אם ככה, לפי הטעם הראשון, שכל מה שזה נאסר, זה רק שהדרך לשתות בלי תערובת משקה אחר, אז יש טעם ליתר. אבל אין לנו את הטעם השני של מרן השולחן ערוך. ולכן נחלקו כל כך בנושא של סחיטת לימונים בזמן שלנו. אולי אפשר להגיד שכמעט לא מצינו בהלכות שבת עד כדי כך מחלוקת מן הקצה לקצה. יש שסוברים הלכה למעשה, התז, המגן אברהם מביאים רק את הטעם הראשון, והם סותמים את הדברים של השולחן ערוך ליתר, ועוד רבים שהם סוברים להתיר לכתחילה לשחות לימונים בכל צורה ובכל מצב, גם כדי לעשות מהם משקה עם מים, מה שנקרא לימונדה היום. כמובן לא בכלי שמיועד לסחיטה, כי זה עובדין דחול, אבל מותר. אבל יש שחולקים, רבי יעקב עמדין כותב בספר שלו מור וקציעה, שהוא חושש לאלה שהקלו בלכות שבת החמורות מחטאת, כי הוא טוען שהלימונים הם מלאים במשקה. מים שונים מיתותים ורימונים? ודאי וודאי שהם יותר מיתותים ורימונים, הם כולם מלאים במשקה. אז הוא כותב בהרחבה, מי אשר מקלו יגיד לו, לשון של נביאי שקר, לבוא ולהתיר. הוא חושש ממש לאיסור חטאת, כאמור, רק אם נשחות לתוך אוכל, אבל אם לא לתוך אוכל, אלא לתוך משקה, ודאי שהדבר אסור. הקיצור שולחן ערוך כותב להדיה, שיש בזה חיוב חטאת. לעומת זאת, השולחן ערוך הרב סובר הכרעה אמצעית, שהלימונים נחשבים כמו פירות שלא עומדים לסחיטה. שמותר לשחות אותם גם לתוך כלי ריק, אם אנחנו רוצים לטבל אחר כך את המאכל, או לערבב במאכל, אבל לא לעשות את זה משקה. אז אם כך, חלק חוששים מאיסור חטאת, וחלק סוברים שמותר לכתחילה, אז המנהג, כמו שמופיע בהרבה מן גדולי אשכנז, שנוהגים להחמיר וסוחטים לימון לתוך מאכל או לתוך תפשי להתאים, אבל לא לעשות מיץ כדי לטבל. המשנה ברורה כותב שישראל קדושים חוששים אפילו שגם לתוך אוכל ותפשיל סוחטים רק סמוך לאכילה, כי אולי הלימון הוא בוסר. והרי אמרנו שבוע שעבר שאם הוא בוסר, אז אנחנו חוששים לאיסור בורר. גם הספרדים, כותב הרוח חיים וכותב מרן הבן איש חי, רב חיים פלאג'י והבן איש חי, כותבים שהנוהגים לכתחילה להחמיר. לעומת זאת, בספר לוויית חן למרן היביע עומר, הוא מעריך מאוד מאוד שכל הפוסקים הספרדים, לא, המילה כל היא לא נכונה, הרבה מאוד, רשימה של עשרות פוסקים, שסברו כמו סתימה של השולחן ערוך, להתיר לשחות לימון. אבל גם מרן היביע עומר במסקנה שלו כותב, שהמחמיר לעצמו לשחות לתוך סוכר, או על מנת לערבב את זה אחר כך באוכל, ולא לתוך משקה, תבוא עליו ברכה. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נתייחס לשאלות מן האתר. מה מברכים על סלט ירקות שיש בו ממיני האדמה, וגם מפזרים בו שקדים ואגוזים, שברכתם בורא פרי העץ? בעיקר ותפל יש לנו כלל שמברכים על העיקר ופותרים את התפל. ואם שניהם עיקר, ואומר, זה לא תפל בשבילי, אלא שני המינים עיקר בשבילי, מברכים על הרוב. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן ריש י' ב'. אומר מרן המשנה ברורה, שאפילו אם כל מין ומין ניכר ועומד בפני עצמו, ויש לי חשיבות לשתיהם בשווה, לדוגמה, יש לי סלט ירקות שרובו עשוי ממיני אדמה, חסה, עגבנייה, מלפפון ועוד, אבל יש בפנים כמות נדיבה של אגוזים ושקודים וצנוברים וכל מיני תוספות שמיני העץ, אבל הם בסך הכל עיקר בשבילי, אבל מועטים מול הכמות של הירקות, עדיין הולכים אחר הרוב ומברכים על הכל בורא פרי האדמה. החיי אדם סובר שאם כל אחד ניכר בפני עצמו, בזה אין דין של עיקר ותפל, וצריך לברך על שניהם. כותב השער הציון, ספק ברכות לאכל. ואם ספק ברכות לאכל, אז ממילא מברכים רק בורא פרי האדמה. מרן הבן איש חי פסק כמו דברי החיי אדם. זה מפליא, כי בשוט רב פעלים, הוא חלק על המרן הבן איש חי, אולי זו תשובה מאוחרת יותר, אינני יודע. ולכן, להלכה למעשה, אנחנו מחמירים, שאם אפשר להפריד ולאכול כל אחד בפני עצמו, עדיף כשהוא ניכר, וזה לא נחשב לחשש לברכה שאינה צריכה. ובזה אנחנו יוצאים את כל השיטות. אבל אם זה קשה, אנחנו יכולים לסמוך על הכרעתו של מרן המשנה ברורה, שאמר שבמקרה הזה אנחנו כן הולכים אחר הרוב, אפילו שהוא ניכר ומברכים על הכל, בורא פרי האדמה. הרב דיבר לפני כן על חסלת. האם מותר לברך על הבורא פרי האדמה בשעה שהוא גדל לא באדמה? הרי זה לא אדמה, ונמצא משקר בברכתו. את ההערה הזאת העירו הקדמונים. הראשון שהעיר את זה מצאתי דווקא בחיי אדם. בספר חוכמת אדם הוא דן לגבי אופן שגידלו בזמנו ממנותק מן הקרקע לגמרי, עלים. האם מברכים על זה בורא פרי האדמה או לא? והוא מביא ראיה מירושלמי במסכת אורלה, או במסכת דמי, כמדומן במסכת אורלה, שכן מברכים עליו בורא פרי האדמה, ומדוע? כי המין הזה הוא מין שגדל באדמה. מרן השבט הלוי ומרן היביע עומר נדרשו לדבר כשהחסלת התפשט. וזכינו שיש גידולים שאין בהם חרקים בכלל, כפי שדיברנו. ואם כן, זה מועט שבמעט. ונדרשו לגבי אכילת מרור בליל הסדר, האם אפשר לברך בורא פרי האדמה? האם זה לא ברכה של שהכל? וההכרעה שלהם, כפי שנדברנו, שכן מברכים בורא פרי האדמה, ומדוע? כפי שדיברנו, כי זה נחשב למין של האדמה. בחורי ישיבה, האם הם צריכים להדליק נר שבת? מרן כתב במפורש שמחויבים להדליק נר שבת בחדרים עם ברכה, כי אין מי שידליק בעבורם. הוא הדין, אגב, גם בחורות בפנימיות שנמצאים וסמינרים, יוצאות לשבת מחנה וכדומה, צריכות לפי זה להדליק נר שבת בחדר עם ברכה. באמת ערוך השולחן תמה. למה מזלזלים כל כך בדבר? מרן רב שלמה זלמן אוירבך פוסק בספר שמירת שבת כהלכתה, שצריך לקחת נציג מהבחורים, נציג מהבחורות, שידליק בחדר אוכל במקום ניכר, ולספרדים במקום השינה, במקום ניכר, וכולם יוצאים ידי חובה ממילא. גם בלי שמשתתפים בפרוטה. למה? כי כולם סמוכים על שולחן הבעלים של המוסדות, ובשליחות אין צורך לשמוע את הברכה או לעמוד ליד. כמובן צריך להדגיש שבחדרי הפנימיה לדאוג שיהיה מעט אור. אם לא יהיה מעט אור, יש מקום לבוא ולומר שהברכה לבטלה. כשנפל לי תפילין על הארץ, האם אני צריך לצום? והאם כשלא נגע הבית עצמו, אלא רק היוד? מרן המשנה ברורה מביא את התשובה המפורסמת של המערי ברונה, שהעולם נוהג להתענות כשתפילין נופלים על הארץ בלי הקופסה. הכוונה היא בן של יד ובן של ראש. בין תפילין של רשי ובין תפילין של רבינו תם שהקדושה שלו יותר חמורה. המנהג כאמור להתענות. המערי ברונה כותב, אגב, אם האדם, אני לא כל כך הבנתי את השואל, אבל אם האדם נפל על הארץ כשהוא לבוש בתפילין, אם התפילין לא נפלו מהגוף שלו על הרצפה, אז בשו"ת רבבות אפרים, כמדומני שמביא את זה בשם מרן, האגרות משה, כותב שאין צורך להתענות. המערי ברונה כותב שאם האדם עדיין עוד לא אכל ארוחת בוקר, הלך לתפילה, וקרה המקרה. אז שבאותו יום, אפילו אם הוא לא קיבל תענית מאתמול, שישאר בתענית, והוא יאמר ענינו במנחה. ואם הוא כבר כן טעם, אמר לפני התפילה, הוא שתה קפה. הוא צריך את הקפה ליישוב הדעת לתפילה, והקל בדבר, אז צריך להתענות למוחרת ולקבל תענית במנחה. כך כותב המנחת יצחק, לקבל תענית במנחה. זקן, חלוש, חולה, פודים את התענית בצדקה. מה הכוונה פודים את התענית בצדקה? מרן החידה יש לו תשובה מאוד גדולה בחיים שאל. הוא, כדרכו של מרן החידה, מראה בחוש שאין מקור לדבר שבתפילין צריכים להתענות, גם לגבי ספר תורה הוא מדבר שם מלבד המערי ברונה. אז הוא מרחיב שאפשר לתת לצדקה סכום של הסעודות של אותו יום. עד כאן מה שכתוב מרן המשנה ברורה, מרן החידה, אבל בפועל כותב מרן החידה, שצור ומרבנן בלעל התענית הזאת, אם הוא יתבטל באלימות שלו, אז ודאי שיבדה את התענית ולא יצום. גם המערי ברונה כותב בעצמו, פתחנו את המערי ברונה, הוא כותב בעצמו שנערים עדיף שילמדו שעתיים שלוש רצוף באותו יום שזה יחפר. ראיתי בשם רבי מנימן זילבר שהוא כותב לעשות תענית דיבור במקום תענית של ממש, מקובל להגיד בשם הסטייפלר, שללמוד דף גמרא בעיון, חולשת הדורות, המנהג פשוט שלא להתענות חצי יום שלם, חצי יום, ולבדות בצדקה, וכמובן לקבל על עצמו קדושת תפילין מכאן ולאבא. אבל אם התפילין נפלו בנרתיק, זאת אומרת בתוך השקית של התפילין, אפילו שזה כיס בתוך כיס, או גם כן הקופסה פלסטיק, שסוגרים מכל צד, כותב ערוך השולחן שאין צורך בשום תיקון וכפרה. אם הטיטורה או המעברתה נגעו ברצפה, זה כמו שזה נפל בלי כיסוי. אבל אם זה סגור מכל צד, אין צורך בכלל בתענית, וגם לא לבדות את התענית בצום. את התענית בממון, מחילה. בשאלות ותשובות שבט הקהתי, מהגאון הגדול הרב גרוס, שיבדל לחיים טובים, שוט גדול שזכה דורנו, הוא מביא שמה בשם הרבי מבלז, קדוש השם רבי אהרון, שגם אם התפילין מכוסים לחלוטין, אם הקשר של היד והדלת מגולים והם נגעו ברצפה, זה נחשב כמו שהם נפלו בלי כיס וצריך להתענות. אבל כאמור, לא מצאנו את זה בפוסקים. מי שרואה תפילין שנפלו, בשונה מספר תורה, ודאי וודאי שאין צורך להתענות. מה קורה עם התפילין שלי נפלו על ידי אחר? אז מי שמפיל אותם צריכים כפרה, וכאן כותב מרן האגרות משה, שאם בעל התפילין שהשהיל את התפילין שלו ראה שהתפילין שלו נפלו אצל האחר, אז שייתן סכום לצדקה. אבל אם הוא לא ראה, הוא לא זקוק לכפרה, רק מי שמפיל. שאלה נוספת בהלכות נטילת ידיים. האם יש מקור שהציפורניים שיותר ארוכות מכנגד הבשר זה חוצץ, והאם יש בזה עניין על פי פנימיות? טוב, התוכנית הגיעה לסיומה, ודאי, נטילת ידיים, סימן קוף סמך א', על פי הסוד זה מביא אחיזה לחיצונים. התודה והברכה לרבי פנחס בינדר, רב שלמה פולק, ולכל המסיים מלאכת הקודש, שנזכה לנחמה שלמה, ימליץ טוב עלינו, גאון ישראל, הרב אזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ערב שבת שלום, ובשורות טובות לכלל ישראל.